ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
בפסקה הקודמת תאר שוב הוא מאפיין את הדור הזה בכל הפסקאות הקודמות, אחרי שהוא העמיד את המצוקה הגדולה של הפער בין הדורות, בין הדור של הנוכחי לדור הקודם, והכאב הגדול שנובע מכך. אחרי שהוא העמיד את זה, הוא בא לדון בשורש העניין ולתאר בתיאורים שונים ומשונים את המאפיין את הדור הזה. כן? בעצם הצד המשותף לכל האפיונים, שזה דור גדול, הרבה כוחות נפש פוטנציאליים אדירים יש לדור הזה, שלפעמים מתגלים בצורה בקולקלת, צורה מעוותת, כן? של כפירה ושל חוצפה ושל חוסר יכולת לשמוע ולהבין וסטייה מן הדרך, כמו שחז"ל מתארים שם בסוף מסכת סוטה, בעקבות המשיכה, נערים פני זקנים ילבינו, החוכמה תהיה נהדרת, כן, דברים נוראים, אבל זה מבחינת ההופעה החיצונית. הכל נובע משורש החיים הפנימי שקיים בדור הזה, שהוא שורש גדול עם הרבה תכונות חיוביות, כן, של מוסר ושל אידיאליזם ושל חברה מתוקנת שהדור הזה תובע מעצמו, של דברים מבוארים בשכל, חוש הביקורת מאוד מפותח, משום שהדברים צריכים להיות מוסברים היטב. לא עוד כמו שהיינו בגלות והיינו אומרים, הרב אמר, זהו, לא מבין למה, מה פתאום, זה קרה, צריך להיות. כן? צייתנות עיוורת לא קיימת בדור הזה יותר. כן? זה לא בא מתוך זלזול דווקא, אלא מתוך רצון להתעלות אל שורשי הדברים ולהבין אותם, ומה שאמר בפסקה הקודמת, גם רוצה לא רק להבין אותם בשכל אלא גם להרגיש בהם את דופק החיים, כן? להיות מחובר אל הדברים, שהדברים יזדהו אצלו בשורש נשמתו, נכון? כמו שאמרנו פה, דור צמא למחשבה והיגיון, ועם זה גם לרגש יושר שמן ורטוב רענן וחי, שזה בעצם מה שקוראים היום להתחבר לדברים, להרגיש את החיים, כן? אפילו אם אתה תסביר לי את הדברים, כל עוד זה לא באמת באמת נוגע לעוצמות החיים שלי, אני לא אקבל, כן? לא אקבל, אני אתרעם, אני אחפש לי דרכים אחרות, כן? ככה הדור הזה, וזה בא בעצם, הכל בא ממקום כזה, שהדור הזה הוא באמת ראוי לשלמות, יותר מאשר כל הדורות הקודמים, כי אנחנו בדור המתקרב מאוד לגאולה. והשלמות היא טובעת מעצמה גם שכל וגם רגש וגם הכרה וגם מוסר וגם אידיאלים וגם גבורת נפש, כמו שהוא אמר מקודם, גבורת נפש ואומץ ולא מורך לב, לא פחדנות, כן? אלא נכונות לקחת אחריות על החיים. כל זה תביעה. אבל כשכל זה לא קורה בעולם התורה, ולהפך, עולם התורה מצטייר בעיניהם כעולם רדוד, לא מוסבר, כן? אומרים לי, ככה זה. מה זה ככה זה? לא מקבל את זה, כן? אין פה שום שכל, ודברים לא מתחברים אליי בכלל, לא מתאימים לדור הזה. אולי זה הפעם שייך, הם אומרים. פעם היה שייך באמת את המצוות המוזרות האלה. היום זה לא שייך, אני לא יכול לקבל את זה. נכון? אז ממילא התורה מזדלזלת בעיניהם, אין לזה שום ערך, ונלחמים בתורה הזאת, שהיא לא תתפוס מקום בכלל בחיי הציבוריות בכלל, חס ושלום. התורה הזאת היא מאמללת אותם, היא לא נותנת לנו גבורת חיים, היא בעצם אומרת, החיים שלך הם חיים חסרי תוכן, אתה צריך להיות צייתן כלפי הבוס, כן? ואתה לא יכול לחיות את החיים שלך, ככה זה מסתער בעיניהם. עוד דבר שאמרנו פעם הקודמת, שבדור הזה מתעלה הצד הכללי על חשבון הצד הפרטי. זאת אומרת, בדורות קודמים ההמוני העם היו נמוכים, אבל היו שם ענקים, בודדים, כן? היה גאון מווילנה, היה רמב״ם, היה... אבל הדור עצמו היה דור נמוך. הוא לא התעסק בסוגיות החיים, העבודות שלו היו עבודות די פשוטות, כן? אפילו בפוליטיקה, כן? המשטר היה משטר רודני, משטר מלוכני, משטר דיקטטורי בעולם בכלל. למה? מכיוון שהמטאור הוא השולט, וכל השאר הם עבדים נרצים אליו, אין להם ערכים באמת, אין להם כוחות חיים. כך היה המבנה, כן? וגם בעם ישראל, בעם ישראל היה יותר טוב מאשר בשאר אומות העולם, כן?
אז המבנה הזה של המשטר הוא לא טוב או ש...
התאים אז, הוא התאים אז, לא כן ולא טוב, זה התאים אז, אבל היום המבנה הזה לא מתאים. היום הדמוקרטיה, העולם הנאור הולך על דמוקרטיה. מה זה דמוקרטיה בעצם? זה צורת שלטון, אבל מה מסתתר מאחורי
הצורת שלטון?
שכולם שולטים. שיש ערך לכל אחד ואחד. הדעה שלו היא דעה חשובה, ויש לה מקום להישמע. והוא קובע בעצם את סדרי אחד, זה וזה וזה וזה, מתוך ההבנה שההמון, שהדור של עצמו, הוא בעל ערך. נכון? ובאמת היום כמו שהם פותחים אחרים, אין גם היום למשל, הרבה פחות יש לנו מנהיגים גדולים מאשר לפני 60 שנה. יש לך היום דוד בן גוריון כזה, כמה שהוא טעה וגבלבל, כל מי שתגיד עליו, אבל הוא היה מנהיג שהלכו אחריו, כן? אפילו מנחם בגין היה מנהיג, יכול לחלוק על כל מה שהוא אומר, אבל היה מנהיג, אף אחד לא יחלוק על זה. היום אין לנו. למה? מכיוון שהדור מתקדם בקצב עצום, הוא מתקדם לרוחב, אבל הגדולים האלה הולכים ומתמעטים. וזה אומר, וזה הנפקא מינה בזה, שממילא הדור הזה מרגיש את עצמו יותר גדול, בצדק. כשהדור הקודם אומר לו משהו, הוא מזלזל בו. מי אתם? אתם, לא היה לכם, אין לכם תארים, אין לכם שכל, אין לכם כלום, נכון? אז ממילא מזלזל, כמובן שזה לא טוב, כן? כמובן יש לדור הקודם מה להגיד, אבל אין כבר סמכות היום, למשל גם הסמכות של הסמכות ההורית, הסמכות של מורה בבית ספר. פעם מורה בבית ספר נרס לכיתה, כולם עומדים דום, כן? למה? כי הוא המתאור, הוא המורה, מה זאת אומרת? מורה יש לו מעמד, נכון? ואנחנו סך הכל תלמידים, עם ה... זה המעמד, זה לא מתוך ענווה, זה בא מתוך ככה חיים, נכון? היום הפער בין המורה לבין התלמיד כלום, אפס כמעט, כן? זה הכיוון ההפוך, כן? התלמידים שולטים במורה, והמורה צריך להיות, לספק להם את הסחורה לפי רצונם, כן? לא רק מורה, גם הפוליטיקאי, כן? לא יכול להוביל, הוא צריך לשמוע את הסקרים ולפי זה לדון. למה? מכיוון מה שתופס תאוצה זה הדור, כן? ויש בזה דבר יפה מאוד, כן? שבאמת המציאות הכוללת מתרוממת, כן? אבל יש איזה מחירים גדולים, כמו כל דבר, נכון? מחירים שאין סמכות, אין, ואין הובלת דרך מסודרת, כן? אלא הוא אומר והוא אומר, אבל זאת המציאות.
אני לא מבין למה בכלל זה טוב לעשות שכולם בסופו של דבר יהיו באותה רמה ולא שיהיה כמה גדולים.
זה טוב שיש שני הדברים גם יחד, זה מה שטוב. רק המטוטלת עוברת ממציאות כזאת למציאות כזאת, והמציאות העתידית שנקראת אנחנו צועדים זה שלקחת את שני הדברים גם יחד, שגם הדור יהיה גדול, כן? וגם יהיו לו, יבוא מלך המשיח. מלך המשיח, אני לא צריך לתת לו ישר כוח, אחי, וגם לא משבר אחר, כן? ודאי שיהיה מנהיג גדול, יהיה כהן גדול, ויהיה נביאים, אבל כל העם יהיו חצי נביא, מבין? אבל יהיו נביאים, לקראת שזה הולך, שהעולם היא בשלמותו. אלא מה? כיוון שהמציאות הייתה לכיוון הזה, עכשיו מתקיימת פה איזו תנועה הופכית, כן? שיש בזה דבר טוב, זה תיקון למציאות הקיצונית לצד ההוא, יש פה תיקון. כמו אדם שהוא חטא באיזה חטא, אז בוא תהיה קיצוני לצד השני, אחר כך זה יתאזן, נכון? קח את שני הצדדים גם יחד, בסדר? אז ככה התנועה הזאת, אנחנו רואים שתנועה כזאת, שבאמת נותנת חשיבות יותר לדור, כן? מעבר לכל היתרונות של הדור הזה שאמרנו מקודם, כן? של השכל ושל המוסר ושל כל זה, כל זה הולך ומתפתח, וזה דבר טוב. אבל זה מנותק מתורה, כיוון שהתורה לא מספקת בעיניו את כל זה, אז הוא מזלזל בתורה. והרי בעם ישראל לא יכול להיות שיש לימוד בלי תורה, נכון? אנחנו עם הקודש. ולכן הצעקות הגדולות האלה, המתח בין אנשי התורה לבין האנשים המובילים את הדור הזה, יש ביניהם מלחמה נוראה, מלחמה נוראה. אלה לא מבטרים ואלה לא מבטרים. אלה אנשים האדוקים בתורה, לא יכולים לוותר על קוצו של יהוד בתורה. כן? מה זאת אומרת? ככה צריך, ככה צריך. חייב לשמור שבת ושמיטה ויובל ו... הכל צריך לשמור. קוצו של יהוד לא יוותר. ודאי? מה אתה רוצה? הם לא יכולים לוותר. מצד שלי, הצד השני, גם לא יכול לוותר על, על, על מרכזיות החיים שלהם, שהכל צריך להיות מובן, מבורה, מוסרי, והתורה היא לא זאת. נכון? אז, אז, אין, אין, אז זה המחוב הגדול שיותר בהתחלה. אז עכשיו הוא ניתח מאיפה זה בא. ואם אלה, בפסקה הבאה אנחנו כבר מגיעים לפתרון. אם אנחנו מבינים כך את הדיאגנוזה של המחלה, אז אפשר גם להגיד לפתרון. מה הפתרון? אז בואו נראה. בדור בעל רוח גדול, כמו שתיארנו אותו, חפץ, הוא מוכרח לחפוץ, הוא רוצה, וגם אין לו ברירה. זאת אומרת, זה לא דבר נתון לבחירה חופשית, אלא זה נתון בתוכו, כן? זה הוא. הדור הזה מוכרח לחפוץ בכל מקום שהוא פונה.
הזאת הזאת היא לא בבחירה.
לא בבחירה, כן? ריבונו של עולם, שהוא, יש לו עומר מדור לדור, ההתפתחות של ההופעה האלוקית היא קורית בסדר האלוקי מדור לדור, אז הדור הזה הוא כזה, דור ענק, דור עצום, לכן הוא לא יכול לחפוץ בכל מקום שהוא פונה לשמוע דברים, הוא חייב, הוא מוכרח לחפוץ לשמוע דברים גדולים. הוא לא יכול לשמוע דברים קטנים. הוא לא יכול, דברים קטנים הוא מזלזל בהם. אף פי שגם לדברים הקטנים יש ערך, תכף נראה מה זה דברים גדולים ודברים קטנים. כן? אבל קודם כל הנחת היסוד שדור גדול מוזן על ידי, תנועות גדולות, נכון? על ידי דברים גדולים. נכון? כמו שילד גדול, אז הוא אוכל אוכל של גדולים, ילד קטן אוכל אוכל של קטנים. תיתן לילד גדול, תיתן לו דייסה עם כפית, הוא יזלזל בזה, כן, מה זה? ושגם זה מזין, זה יותר טוב מכלום. נגיד לך, לא, עדיף כלום. למה? אתה שזה זימזו, זה חוסר התאמה. נכון? אז ככה, הדור הגדול הזה, אי אפשר לבוא אליו במנות קטנות, כן? ולהגיד לו, ככה צריך. קטן עליי. מה זה ככה צריך? אני ילד קטן? אני ילד קטן, צריך אותו כמו ילד. אמא אומרת לילד הקטן, עכשיו תלך לישון. אז ילד קטן, שומע, ילד קטן. אבל אני כבר ילד גדול. ילד גדול שאומרים לו, ילד, לך לישון. אז עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם אומרים, לך לישון, לך תאכל, אל תחזור מאוחר, אל תזה, אל תזה, זה, זה. אז בסופו של דבר הוא מורד בו. הוא לא אומר, טוב, טוב, אמא אמרה, אבא אמר. שהוא כבר מרגיש גדול. בצדק הוא באמת גם גדול. אז הוא לא, אז הוא לא הסגנון של הנחתות ושל צייתנות עיוורת, שזה הסגנון של הדת, לא מקובל על הדור הזה. הוא צריך לשמוע דברים גדולים, נכון? ועיקר הגדולה, עכשיו הוא מסביר מה זה, איזה דברים גדולים הוא צריך לשמוע. עיקר הגדולה של הדברים שהוא צריך לשמוע, שרצו לשמוע, ובצדק הוא רוצה לשמוע אותם, וזה טוב שהוא רוצה אותם, זה מחייב אותנו להעמיד תורה גדולה. לא לנטוש את התורה וללכת איתו, כן? אלא בדיוק הפוך, לשמוע את הדברים, לא לדכא את הגדלות שלו, כן? מצד אחד לא לנטוש את התורה וללכת איתו בגודל שהוא מציג. מצד שני לא לנטץ את התורה, את הגדלות שלו, אלא להעמיד תורה גדולה. מה זה להעמיד תורה גדולה? עיקר הגדולה של הדברים הוא שיהיו מסוימים ומבוררים עם גודלם, רוחבם והיקפם. מצד אחד דברים גדולים, רחבים ומקיפים, תורה במרחבים הגדולים שלה, לא רק צו לצו, קו לקו, הלכות, 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 ככה צריך, ככה צריך, ככה צריך, בדיוק מדייקנות הזאת, זה כן, אבל לא רק זה, אלא עם היקפים, עם נתינת טעם, נתינת משמעות, כן, והסברה ראויה. אז, אבל עם כל הגודל של התורה שאנחנו צריכים להעמיד פה, יחד עם זה שהדברים יהיו מסוימים, ומבוררים, מסוימים, הכוונה היא ספציפיים, כן? לא מורפלים, לא מאופלים, כן? מסוימים ומבוררים. צורת ההסברה תהיה ברורה, כן? וגם שהדברים ירדו מבנה נכון. לפעמים אני מבין את התורה כמו שצריך, אני לא מסביר את זה נכון. הדברים לא ברורים, נכון? לפעמים גם אני לא מבין את מה שאני אומר. אני אומר דברים מאופלים. בדורות קודמים אפשר היה לדבר תורה מאופלת, כן? מכיוון שאתה לא היית צריך להסביר לדור בעל שאי רוח, אז שומעי הלקח הם גם היו אנשים קטנים. אז מספיק שהיית אומר להם דברים באופן כללי, כן? מדבר באיזה רמזים, על העוצמה האלוקית המבוררת הגדולה. מה זה אומר? מה זה אומר? דיבור בסיסמאות נבובות כאלה שהם נכונים, אבל דברים לא מבוררים. לא, 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 לא יורדים אל מהלכי החיים ששומעי לקחי יכולים לתפוס את הדברים. זה שומע נשמע משהו כזה מיסטי, נכון? צריך לדבר היום על בית מקדש, מלכות בית דוד משיחיך, ועל הבית הגדול והקדוש, ועל כהנים בעבודתם, ונביאים מתהלכים לחברתם. ויגידו לך, תשמע, שאתה השתגעת? על מה אתה מדבר? אתה מדבר על דברים גדולים, אמרת את דברים גדולים, זה הדברים הגדולים, לא? תורה שמופיעה במרחבי כל החיים, ופותחת את כל המציאות, ונותקת לה את המשמעות וזה. זה לא דברים מבוררים.
כלומר, צריך לדבר גם בצורה נכונה, מבחינת הדרגות, לא לקפוץ.
כן, לתרגם את הגודל לכלים של נשמעים. כן? בכלים נשמעים. וזה כמעט לא לדבר דברים קטנים, אלא שהכלים קטנים, אבל גם לא לדבר דברים גדולים בגדלות יתרה, אלא דברים שהם מסוימים ומבוררים. אתה מדבר אידיאלים של תורה, כן? תסביר את הדברים בשכל. כן? אל תגיד, תביא מקורות. במדרש רבה כתוב כזה וכזה, וגם בילקוט שמעוני, הוסיף עוד נקודה נוספת, את קורא את המדרשים, וזה, זה ודאי דברים ענקים, מה יותר גדול מאשר מדרשי חז"ל? עוצמה אדירה. אתה יכול ללמוד את זה בלימוד וככה למדו את זה, ככה זה. אבל זה לא, בסדר.
אז מה, רק דרך השכל?
מה? כן, דרך השכל. לתרגם את זה לשכל, לערכים שהם מבינים. תדבר, תדבר, שכל, כמה שיש להם, שכל, יש להם אידיאלים, תדרגם אותם לאידיאלים.
זה לא הופך את התורה לאנושית?
מה זה?
התורה לא נפרד להיות אנושית.
מה, התורה היא לא אנושית? דיברה התורה כשם בני אדם. מה?
נכון, אבל עדיין, יש בה אידיאלים אלוקיים.
את האלוקות הזאת, ודאי, אידיאלים אלוקיים, להסביר שהאלוקות הזאת לא סותרת את החיים, את עוצמות החיים, היא לא מנחיתה על החיים הופעה, אלא היא באמת מרוממת את החיים. הם זה מה שחפשים לשמוע, מחפשים חיים גדולים. ולהגיד שכל מה שאתם מחפשים זה מצוין, אתם 100%, אתם צדיקים. אלא מה? אני אסביר לכם מה שכל זה קיים בתורה. אתם חשבתם שהתורה היא איזה ספר חוקי מעשי של הלכה, ככה, שצריך לעשות ככה, ואתה בעצם איזה קטן כזה, עומד מול הבוס העליון, ואתה מעמיד את עצמך. זה היחס של לתורה. אתה לא רוצה להיות במשחק הזה. אני איתך. גם אני לא רוצה. אבל אתה דתי, נכון? מי אמר שדתי שווה ככה הציור הזה שאתה מצייר? יש לך טעות בציור? בוא נסביר לך מה זה תורה. תורה לא באה להמעיט את החיים, לא באה לאמלל אותנו, באה לשמח אותנו. בתורה יש פסוקים של שמחה. בתורה יש פסוקים של רוממות רוח. בתורה יש פסוקים של גבורת נפש, של אומץ לב. זה הכל כתוב בתורה. מה, חשבתי שזה בתורה כתוב הפוך, ורק אני אומר ככה. אז התבלבלת. בוא נראה שכל מה שאתה רוצה, כל אוצרות החיים הענקיים האלה שאתה מפתח ועומדים ביסוד החיים שלך, במודע או שלא במודע, הכל נמצא בתורה. רק בשביל זה, אז אני לא עושה דרך בשביל איזשהו, בשביל למשוך אותו אליי. באופן, נשחק אותה את זה. זה באמת נכון, אני צריך באמת למצוא את זה בתורה. באמת צריך ללמוד תורה כל כך עמוק וכל כך רחב, עד כדי כך שהדברים האלה באמת יתלבשו על החיים בצורה נכונה. ולהבין שכל מה שהם מוציאים, כוחות חיים מתוכם, זה באמת האמת, זה באמת רצון השם. יש בהם רצון השם לא פחות מאשר לי יש רצון השם. הרצון השם מתמלא בהם, השם לא יכולים, לא יכולים לשמוע דברים קטנים, אלא רק דברים גדולים, זה רצון השם שהם יהיו כאלה. והם מחנכים אותי לדבר גדלות, לא עוד תורה קטנה גם מדברים, הם עוד יובילו אותי בגדלותם, שאני גם לא אדבר תורה קטנה, אני לא אדבר רק בסגנון כזה, בלבד, של שולחן ערוך פסק וזהו. הרב אמר וזהו. כן? זה קטן. זה קטן הדור הזה.
דו צדדי בעצם.
דו צדדי, יש להם מה ללמד אותי, אבל הם לא יודעים תורה. אז יש לי ללמד, תורה אני יכול ללמד אותם. גדלות נפש הם יכולים ללמד אותי. כן? כי התורה הגלותית לא הצטיינה בגדלות נפש. הצטיינה בקטנות. קטנות מוחין וקטנות זה, ולא יותר מאידיאלים והסברות ורוממות הרוח, כן? זה לא היה. בחיי הכלל בכלל, לבנות מדינה. איפה זה היה ואיפה זה בתורה? מבינים? אז השיח הנכון הוא לדבר, זה מה שרוצה להגיד. דברים, עיקר גדולה של הדברים הוא שיהיו בצד אחד מסוימים ובוערים, עם גודלם, רוחבם וכיוון, בלי להוריד קוצו של יוד מהתורה השמימית שלנו. המטרות היותר פנימיות, ומה זה הדברים גדולים? מה זה הדברים הגדולים? מה זה הגדולה של הדברים? מסביר. המטרות היותר פנימיות, שהשרשרת של כל החיים, המוסריים, הדתיים והלאומיים, וכל התלוי בהם, אחוזה בהם, תהיינה מבוררות לפניו, עד כמה שהוא יכול לשער, ועד כמה שכוח בירורו יכול להגיע. הדור הזה. כן? מדברים על דור. שוב, לא מדברים פה על אנשים פרטיים, צריך להבין. אם יש בן אדם פרטי, שיש בו איזה צורת הבנה כזאת, אתה מדבר בשפה שלו. כן? אני מדבר על העומר הציבורי. כן? הסגנון הציבורי כלפי הדור. כן? שאתה מוסר מסרים, שאתה כותב כתבה, שאתה כותב בעיתון משהו. כן, באיזה סגנון אני מדבר, כדי שהדברים באמת לא יביאו לידי מלחמה, אלא להגיד, כל מי שקורא זה יגיד, וואו, יש פה עוצמה. עוצמה מדברת אליי. תכף הוא יגיד, אולי אני לא מבין את הכל. אבל מתחשק לי להבין עוד יותר. נכון? פעם שברה אמרנו היה איזה סקר כזה, שמה מביא האנשים לחזור בתשובה? המסתורין שביהדות. הם מבינים, מה זה המסתורין? מבינים שיש פה משהו שמסתתר. אותו משהו שאני מחפש בחיים. מכיוון שהדור הזה גדול, אז ההמונים מחפשים עוצמה, מחפשים גבורה, מחפשים אידיאלים, מחפשים מוסר גדול. כן? ולא פוליטיקה נמוכה. זה כבר לא קונה אותם, הפוליטיקה הנמוכה. כן? הם לא הולכים לקלפי כל כך. בכלל. אלא מה? מחפשים עוצמה פנימית. וזה מבינים. אם נציג את היהדות בצורה הנכונה שבה, שהיא כל כך רחבה, אז הם יקשיבו. יגידו, בנחת הם יקשיבו. לא רק ביחד, יקשיבו באדיקות לדברים האלה, כי אתה מדבר בעולם ערכים שהם בנויים עליו. כן? אם תדבר על זה, על המוסר של התורה, על האידיאלים של התורה, על המשפחה של התורה, כן? על מדינה תורנית. לא במובן שכך צריך לעשות, מה קצת, מה צריך לעשות במקרה הזה, מה כתוב בתורה, אם צריך ככה. לא הבינו. מה, התורה היא, זה נגד השכל להגיד כזה דבר, אתה רק מדבר על השורה האחרונה. אבל אם אתה מדבר, פורס את כל התמונה כולה. אתה מראה שהפרטים, הם לא עומדים בפני עצם, אלא חלק ממכלול הרבה יותר רחב. בשפה שלהם. זה בדיוק מה שצריך, להבין המטרות היותר פנימיות. אני קורא את המשפט הזה. המטרות היותר פנימיות, יש מטרות פנימיות, שורשי החיים, שהשרשרת של כל החיים, איזה חיים? המוסריים, הדתיים והלאומיים וכל התלוי בהם אחוזה בהם, במטרות האלה. מהן המטרות של היותר פנימיות, שהחיים המוסריים, דתיים ולאומיים וכל אחוזה בהם, תהיינה מבוררת לפעמים. זאת אומרת, יש פה שלושה חלקים לחיים. יש חיים מוסריים, דתיים ולאומיים. כן? אלה שלושה מרכיבים בכל ניתוח חברתי, כל ניתוח של חברה, של תנועת חיים, יש שלושה מדדים, כן? שלושה כוחות מתאבקים במחנה, דיברנו על זה כבר כמה פעמים, שלושה דברים, כן? מה שאנחנו קוראים בתורה שלנו בין אדם לחברו, בין אדם למקום ובין אדם לעצמו, כן? בין אדם לחברו זה מה שקורה פה, הלאומיים, הצד הלאומי, בין אדם לחברו, הדתיים זה בין אדם למקום, והמוסרים, המצפוניים, כן? בין אדם לעצמו, להיות מוסרי. מוסרי זה לא דווקא עניין חברתי, זה עניין של להיות אדם נקי, אדם גדול. השלושת המרכיבים האלה מאוד חשובים לדור הזה. כן? הדור הזה מאוד דתי. רק מה, הדת שלו, זה כל מיני ערכים שהוא מקדש אותם. והוא איתו נלחם עד הסוף במסירות נפש.
זה לא הגדר של מוסרי?
מה זה?
זה לא הגדר של מוסרי, ערכים שהוא מקדש?
לא.
מה
ההבדל
בין
הערך
שאני מקדש
למוסר?
זה
המוסרי. מוסר, למשל, שהוא מקדש את ה... הוא מקדש את המימוש עצמי, למשל. עושה מימוש עצמי זה דבר מאוד חשוב. כן? זה לא עניין מוסרי. מעביכים מישהו עובד בשיטה אחרת. לא מימוש עצמי, זה לא מוסרי. מוסרי הכוונה, אני דואג לכל אחד. אני מתייחס לכל אחד בצורה נכונה. אני גם אדם לא...
אבל אז רוצה שהמוסר זה לא דבר פנימי, כי אם עכשיו אתה, אם עכשיו אנחנו מגדירים את המוסר כתור יחס למישהו אחר, אז זה כבר נהיה...
לא, זה דבר פנימי. המוסר זה להיות אדם טוב. אבל להיות אדם טוב, נכון? זה מוסר. טוב עם כל המרכיבים של הטוב. נכון? כלפי אחרים, כלפי עצמי, כלפי אשתי, כלפי ילדיי, נכון? להיות אדם טוב, זה להיות מוסרי. אבל דתי, זה לא, למשל, שוויון, תנועת השוויון, שהיא תופסת עכשיו את כל העולם, נכון? ואצלנו עוד יותר, נכון? זה לא עניין מוסרי, כן?
למה זה עניין מוסרי?
זה עניין ערכי, לא מוסרי. מי...
אבל אם עכשיו מישהו הוא לא
שוויוני,
הוא לא כמו שאמרת, אז אנשים יגידו שהוא לא מוסרי, הם לא יגידו הוא לא דוגל באיזשהו סתם ערך.
לא נכון. לא, יגידו, זה נוגד את זכויות הפרט. מי אמר שזכויות הפרט זה מוסרי? זכויות הפרט. זה נוגד את הדמוקרטיה. מי אמר דמוקרטיה? דמוקרטיה זה קודש, נכון? אם זה לא דמוקרטי, זה אי אפשר שיהיה, נכון? זה לא בעיה מוסרית, זה בעיה ערכית, כן? זה לא שאני אדם לא טוב, כן? לא, אדם לא טוב שאני לא דמוקרט. אם אני בונה חברה עם דפוסי התנהגות אחרים מדמוקרטיה, ככה חברה החליטה. היא החליטה, אז זה לא מוסרי. מוסרים אחרת. כן, אלא מה? העולם הערכים שלה זה לא עולם שמתאים לעולם שלנו. זה פרימיטיבי להיות, נכון? אומרים זה פרימיטיבי. פרימיטיבי זה לא מוסרי? פרימיטיבי זה סותר מוסר?
בגדול כן.
למה? מה זה קשור? אז, מה שהיה אז, זה פרימיטיבי, אז הם לא היו מוסריים? הם לא היו, הם לא חיו, לא מיצו את כל החיים שלהם. החיים שלהם היו חיים נמוכים, כן? אבל זה לא עניין שלא מוסרי. ילד קטן, שהוא מתנהג לא יפה, ילד קטן, הוא לא מוסרי? הוא מוסרי. אלא מה? הוא לא מפותח דיו. נכון? הוא מאוד מוסרי. הוא חי לפי אמות מידה כאלה. והוא כל מה שהוא לא מוצא חן בעיניו, הוא שוכב על הרצפה ומתייפח ורוקע ברגליים. זה לא מוסרי או כן מוסרי? זה בסדר גמור, הוא ילד. נכון? אם ילד גדול היה עושה את זה, היית אומר שהוא לא מוסרי. ילד קטן הוא מוסרי, אז מה הבעיה איתו? הבעיה שלא מפותח, עדיין ילד קטן, נכון? אז יש, אז זאת אומרת, להגיד, זה סותר את הדמוקרטיה, מי לא יכול להגיד, שמה, זה לא, פעם היה ככה, היום, זה לא מתאים לעולם הנאור, כן? זה הכוונה שלי.
הרב אמר פה שלוש כוחות. מה? מוסריים, דתיים, אלוניים, מה הכוחות האלה? זה דברים שמאפיינים כאילו את הדור?
כן, מאפיינים כל דור בכל חברה.
כל דור?
כל דור. השאלה היא...
באיזה רמה כאילו?
מה?
כל דור...
לא, השאלה, מה הם הערכים המוסריים של הדור הזה? לעומת הדור שעבר? מה הם הערכים הדתיים של הדור הזה? לעומת הדור שעבר? כן? זה משתנה.
פרמטר.
אבל מה?
פרמטר.
כן, פרמטר. עכשיו המטרות, עכשיו נקרא את זה אותו. המטרות היותר פנימיות, שהשרשרת של כל החיים, שמרכיבה את כל החיים, השרשרת הזאת שמתפתחת בחיים, חיים מוסריים, הדתיים, הלאומיים, וכל התלוי בהן, בשלושת המרכיבים האלה, אחוזה בהן, תהיינה, המטרות האלה תהיינה מבוררות לפניו, עד כמה שעל ידי שאנחנו נסביר לו איך התורה, איך האלוקות העליונה הזאת, התורה מן השמיים, שאצלך עד עכשיו נתפסה, התורה מן השאר נשמע משהו ארטילאי, בכלל מנותק מן החיים. אני אראה לך שהתורה הזאת מן השמיים, היא בעצם המטרות של החיים. היא בעצם יורדת עד פרטי החיים, עד הופעתם בתוך החיים המוסריים והערכיים של החיים. אמיתי, אבל המטרות האלה תהיינה מבוררות לפניו, עד כמה שיכול לשער ועד כמה שכוח בירורו יכול להגיע. ומה שלא יוכל להגיע או לברר, מכל מקום יחפוץ למצוא בהם רגש והלוך נפש, למה נמצא חיים בלבבו, בזיו גודלם והדרם. בשעה שנציג את התורה הגדולה הזאת, כן, בהופעה, בהופעה של חיים עזיזיים, בריאים, מלאים עוצמה, מלאים עולם של ערכים, וחוש הביקורת גם כן יוכל לבוא בדברים איתם, ואם יש לך שאלות, אפשר לברר אותם עוד יותר לעומק. ככל שנציג את הדברים ככה, אז ייראה לכל הדור גם מה שהוא לא יוכל להגיע, גם מה שהוא לא יבין עד הסוף, הוא לא יקנטר, הוא לא יגיד, הכל אבל אבלים. הוא שומע שיש פה עוצמה, והוא חש את העוצמה הזאת שמסתתרת מאחורי הדברים האלה. וזה לא דברים ארטילאים, אלה דברים שנוגעים לתעצומות הנפש של החיים שאותו הוא מחפש. אז גם מה שהוא לא יוכל להגיע לברר, מכל מקום יחפוץ למצוא בהם רגש והלוך נפש, הוא רוצה להיות איתם, הוא רוצה להתחבר אליהם, אל הדברים האלה. הוא משתוקק אליהם, הוא מבין שיש פה איזה פער עדיין, נכון? למה הוא רוצה למצוא בהם, להתחבר אל הדברים האלה? למה נמצא חיים בלבבו, בזיו גודלם והדרם? הנה יש פה גודל. מה חיפשתי כל הזמן? גודל. עד עכשיו חשבתי שהתורה משדרת לי קוטן. לכן זלזלתי. בשעה שנעמיד תורה גדולה. כן? ונדבר בשפה ברורה או נעימה. את כל מה שאמרנו עד עכשיו, את נתרגם את זה בשפה יותר, עכשווית, כן? שמתאימה לדור הזה, ולא נעמיד תורה כמו שפעם היה. בלבד, שזה יתאים לדור ההוא, אבל זה לא יתאים לדור, לא יתאים לדור הזה. אז הדברים יתקבלו עליהם. ועכשיו אני אומר, בשנים האלה, כל המאבקים התרבותיים שיש לנו, ממש בחמש שנים האחרונות, זה מאבקים שבעצם מזמינים אותנו, בעצם אומרים לנו, עוד פעם דוחקים אותנו, בעצם זה אומר לנו, תעמיד תורה גדולה.
מה כל התיאות
הפוכות? כן. תסביר את הדברים, תגיד, נטייה הפוכה זה אסור. אסור, לך אסור, לי מותר. מה זה אסור? מי קובע את האסור? אתה חושב, אני לא. כן? זה דברים לא נשמעים, הרי שמי יגיד את המילה הזאת, ישר יגיד, הוא אמר אסור, הוא לא בעולם הנאור, הוא מתנגד, הוא יוצר דלגיטימציה לתנועה שלמה של חיים, אסור, אפשר לדבר ככה. נכון? מה זה? שיסביר. תסביר את הדבר הזה. מה זה משפחה? מה זה?
נוגד את התורה שלהם.
מה הוא?
זה נוגד את התורה שלהם.
מה נוגד את התורה שלהם?
מה שהוא רוצה להגיד.
מי?
מה הוא רוצה להגיד?
נגיד, להיות נגד את התפוחות.
אני לא אומר נגד, אני מאמין, אני בעד. אני בעד משפחה בריאה, לא נגד. אני בעד משפחה בריאה, אבא, אמא, ילדים, כן? סבא, סבתא. מה?
תיכנס לדיונים, ומי אמר שזה ככה?
בסדר, תיכנס לדיונים. מה הבעיה?
דבר הוא יגיד מה שהוא רוצה להגיד, אבל לא, גם שוב לא יקשיבו לו. כי
בטח להקשיב. עזוב את ההוא, את הספציפי שהוא בעל הנטייה ההפוכה. עזוב, אל תדבר איתו.
הציבור
יקבל את זה. אם אתה לא, אם תדבר בשפה של אידיאלים, ושל ערכים, ושל המשכיות הדורות, כן? שאנחנו באים להעמיד משפחה בריאה, לא על ידי שאדם מעמיד ולדות עם משהו מחוץ למשפחה, זה מעקר את מושג המשפחה. תסביר את הדברים האלה, כמה הם מוסריים, כמה הם ערכיים, כן? ויחד עם זה תבין שיש אנשים שיש להם מצוקה כזאת וכזאת, ואני מבין את המצוקה הזאת. ואני לא בא לתקוף אותם ולהגיד את דיונים שבאים כלום, את מה שגיד. יש פה התמודדות. אני מבין את זה, אני מבין את הדבר הזה. ומצד שני, המבנה של המשפחה הוא כזה וכזה וכזה וכזה. אז מה עושים עם אלה? אוקיי, נגיע לשאלה מה עושים עם אלה. אחר כך, בסוף נגיד, מה עושים עם אלה? לא נזרוק אותם לפח. הם חלק מאמנו, זה טוב מאוד, טוב שמעלים את זה. זה עוזר לנו לקדם מושגים חשובים מאוד. ועכשיו בוא נפתור את הבעיה הספציפית שלנו. ומה זה, זה, זה לא דבר, לא דבר רע. כן? אבל אם אתה לא נותן מקום לזה בכלל, אתה סותר את זה וזה לא דבר הנשמע. אם אתה מדבר עם בני תורה, אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה, יכול להגיד בשפה של בני תורה, זה נשמע מאוד. תגיד, כתוב בתורה, כך וכך, זה, איסור דאורייתא וכדומה, נשמעים, ברור, פשוט, כן? אבל אתה רוצה לדבר על הדור, זה מה שאמרנו, לדבר על הדור, לא מספיק לדבר תורה, זה מדורה בשפה ברורה, בשפה איך אומרים בדברים מסוימים ומבוררים.
לא לעשות מחאות נגד זה.
מה זה?
יש כאלה שרוצים לעשות מחאות.
מה זה יעזור? מה זה יעזור? מה אתה רוצה להרוויח מזה?
הזדמנתי.
מה אתה רוצה להרוויח מזה? זה איזו עצמנות כזו, זה עולה לפרוץ החוצה. כן? אבל אם אתה רוצה לגדל את הדור, כן? ולהבין שכל ההתנגדויות של התרבויות האלה, קורא זה תנועה עולמית של תרבות עולמית, נעשה מזה. כן? וגם הרפורמים, וגם אני יודע, נשות הכותל, כל מיני תנועות כאלה, שהן בעצם מזמינות אותנו לברר את היחס הנכון אל הקודש. שהקודש לא סותר את החול, הקודש לא מעקר את החיים. הקודש מתייחס לכל מצוקת חיים, ונותן פתרונות. כן? נותן פתרונות לא במובן שהקודש מוותר על עצמו לטובת החול. חס ושלום. הקודש הוא מעל, כן? אבל מצד שני הוא לא מזלזל בחול. כמו שאתם חשבתם עד עכשיו שהקודש, התורה מזלזלת בחיים. לא, 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 לא מכם מדברת על הסגנון של החיים ואומרת לחיים, אז הוא מחפתי החיים, העיקר זה התורה. כך אתם חשבתם, לכן אתם כל כך הזדעזעתם מהתורה שלנו. אבל התורה מתייחסת לחיים, החיים חשובים לה, בריאות החיים חשובה לה. רק היא מגדירה בריאות חיים, בואו תקשיבו מה זה בריאות החיים של התורה. מה, אין לנו יחס למדינה? בואו תקשיבו איך התורה מתייחסת למדינה. מה היחס לערבים? מה אתה חושב שהתורה? בואו תקשיבו איך התורה מתייחסת לערבים. ואנחנו צריכים להעמיד תורה שעוסקת גם בסוגיות האלה בשפה ברורה ונעימה. תוך גבורת רוח, מתוך שאר נפש, מתוך מוסריות טבעית. כן? מה, התורה היא לא מוסרית? מוסר האלוקי סותר את המוסר האנושי? לא סותר, הוא מעלה, הוא מרומם אותו. תסביר את זה. אלא מה? גם לנו זה לא מסביר, לא מוסבר. אז לנו זה מספיק שפה מעורפלת. בזכות הדור הזה, שהדור הזה לא מסתפק בזה, אז אנחנו נעמיד תורה עוד יותר גדולה. אם לא היה את הדור, את החוצפנים האלה במרכאות, אז היינו נשארים עם הקטנות מוח שלנו. היינו ככה כתוב בשולחן ערוך וככה זה וזה, ולא היינו באמת מפנימים את החיים, לא היינו מתרומם, מרומם את החיים שלנו. כן? ואז אם היה נוצר נתק, גם אצלנו היה נוצר נתק בין התורה לבין החיים. בזכות החוצפנים האלה, אנחנו נאלצים, במרכאות, להעמיד תורה יותר גדולה. כן? שכוללת את כל שלושת מרחבי החיים. גם בן אדם לחברו, בן אדם למקום, בן אדם. כן? ויש היום, יש היום דיונים סביב תורה ותורה וחיים, תורה ומדע, איך התורה, לא איך מסתדרים במובן החיצוני. מה יש לתורה באמת, בערכים של התורה, להגיד סביב סוגיות החיים האלה. כן? ובשפה מוסברת. כן? ידועה. זה האתגר של הדור. זה האתגר של הדור. זה נכון דרך אגב, לא רק כלפי החילונים, גם כלפי הדתיים. כן? התנועות הדתל"שים למיניהם לא קיבלו את המענה הנכון בתוך בית מדרש שלא קיבלו. הם גדלו דתיים. אבל בית המדרש ידע רק שפה של כזה ראה וכזה. כן? שככה זה. אין מה להתווכח. כן? זה מפחיד. אנשים בעל נפש רגישה, שגם הם, הם נעים על תנועות הדור, שמחפשים אידיאלים פנימיים, אבל מוסברים, ומרגישים אותם, ומדברים עם סגנון של קטנות. אז הם זורקים את הכל. זה עוד יותר גרוע. כן? זה לא התינוקות שנשבו, זה לאחיז נעשה. כן? והכל בגלל שהסגנון לא מבורר. לא מחפשים את הסגנון, תובנות החיים לא ברור. כן? ולהסביר את כל מאמר הדור, להסביר את זה שיש פה איזו התפתחות של עם ישראל לדורותיו. ואיך שהסקירה הזאת, היא מסבירה כל כך הרבה דברים. תסביר את זה, תדבר את זה, תתרגם את זה לשפת הדור. אז הדור יעמוד, כל זה כתוב בתורה שלכם. כן, זה ספר תורה, זה ספר של בית מדרש, בארון הספרים שלנו. והוא מסביר כל כך הרבה דברים על עם ישראל. באיזה עומק. באיזה היקף, באיזה רגישות, ומערכת יחסים כל כך תקינה. תסביר את זה, נכון? אז הדור הזה יקשיב, גם אם הוא לא מבין, הוא יעמוד מול זה כמו בעירת הרוממות, כן? לא מבין, אבל עירת הרוממות, לא עירת הפחד, לא עירת העונש, ולא דברים שלא מדברים אליהם, כן? והדברים, הנה, והדברים הנמוכים והפשוטים לבדם, אף פי שמלאה אמת וצדק, לא יספיקו לו, לא ימצא בהם מנוח. כן? זאת אומרת, אם תדבר תורה בלשון של ככה זה צריך, או יראת העונש, אם לא, גיהנום. תיזהר, אמרתי לך, לא כדאי לך להסתבך. כן, תראה מה קרה לו, תראה מה קרה לו. זה דברים נמוכים, זה נכון, זה ודאי נכון. אם תעשה ככה, יקרה ככה כבר. אבל זה דברים נמוכים ופשוטים. זה לא דברים מרוממים. אז זה לא יספיקו לו. וגם לא ימצא מנוח. אם לא ימצא מנוח, אז הוא יתמרד. כן? יכול להיות שיש שקט, כי הוא נימוסי. יכול להיות שזה לא יהיה נימוסי, לא יודע. אבל זה לא באמת ייתן את המרפא לדור הזה. אל תדבר דברים פשוטים, אף על פי שהם נכונים. כן? כמו שלהכיל בכפית את הילד בן 15, כפית של ירקות קטושים. זה נכון? זה גם מזין. כמו שאומרים, הדברים האלה מלאי אמת וצדק, זה נכון, אבל לא יספיקו לו. לא יספיקו למה הוא מזלזל בזה. לא אומר, נו, אז לפחות קצת תן לי. לא יודע, זה כלום. לא רוצה כאלה דבר. בצדק. זה הניתוח. וזה התחלת הפתרון. כן? אם אנחנו בבית המדרש הזה, כמו כל בית המדרש אחי, נמשיך רק בסגנון הישר, ולא נעמיד תורה גדולה, כן? שעוסקת בערכים היותר פנימיים שלנו, ועל גבי התשתית של העולם הערכי, לבנות סוגיות השעה, איך מתייחסים לסוגיות השעה, שזה יהיה הדובדבן שבקצפת. מתחילים את זה מלמטה, עם ברור סוגיות הדור, במובן הערכי, במובן המופשט קודם כל, התיאורטי, ועל גבי זה, ותרגמים את זה לעולם המעשי. אז אנחנו מלמדים תורה רלוונטית, שאיתה אפשר לצאת לדור, אפשר קודם כל לצאת לעצמנו, גם אנחנו באותה מצוקה. כן? זה לא שאנחנו מינויים. וזה מה שזאת התביעה של הדור שלנו. זה בעצם הפתרון, זה מה שהרב קוק עושה, כל הכתבים שלו. זה לדבר על גדלות. כן? גדלות, הוא לא פרקטי, הרב קוק, הוא לא ספר הלכה, הוא לא כתב ספרי הלכה, כן, אבל זה היתרון שלו, לא בספר הלכה, אלא בהבנת נפש הדור, ובהכוונת הדור, ולהבין מה זה גאולה, ואיך הגאולה מתפתחת, ואתה רואה את הדברים האלה, ואתה מתמלא בעוצמות חיים, אני שייך לדור גאולה, כן, אני רואה מול העיניים שלי את הופעת אלוקית הגדולה, כן, ולא מתעסק עכשיו בכל מיני סוגיות קטנות כאלה, אני קודם כל מתמלא עוצמה. וזה מה שייתן את הכוח, אני מתעסק אחר כך בסוגיות הקטנות האלה. מה עושים עם הפליטת פה של ההוא, ועם האמירה של זה, ואיך מתייחסים לצבא, שהוא מתחיל פתאום להכניס לעצמו כל מיני דברים מוזרים כאלה. כן? אתה מתעסק את זה בגבורת רוח גדולה. כן? לא בפחד כזה, אוי, אמרו ככה, זהו, אסור ללכת משם. למה? למה? תתגבר. כן? אם אתם מדברים בסגנון של פחד ושל מורך לב, אז עוד פעם נגיד, לא, אני אמרתי לך, התורה שלכם, זה פחד. כאלה הפחד. כן? העולם הבא, העולם הזה, או מה יגידו, ואחר שלך אני מפחד שאני אתקלקן, לא אלך לשם, כל מיני צריך כל הזמן, סטריליות כזאת, אחרת הילד הקטן מסכן, ילד קטן, אז ברגע צריך סטריליות. אתה כבר גדול, איך אתה מדבר בסגנון של ילד קטן? צמי, אתה צריך לדבר, סגנון גדול. זה הפתרון. הם חושבים שהתורה מדברת על ילדים קטנים, בלבד. אנחנו בטוחים שהתורה מדברת על כל הרבדים. יש בה ערכים, ערכי אמת, ערכי נצח, שמאוד קשורים להוויית החיים, בכל סגנונות החיים. הפוך בה, כולה בה, כל התורה מלאה מלאה אותיות קודש. שמתפלשות בכל מרחבי החיים עם כל האידיאלים הגדולים שהדור הזה מביא אליו. הכל נמצא בה.
כאילו הדור היה חשוף עד עכשיו רק לדברים הקטנים שאתה
מביא. בגלות, כמה שאין זה בגלות. לא היינו זקוקים לדור גדול. הדור לא היה גדול, נכון? היו הגדולים, אבל הדור לא היה גדול. הסגנון שנדרש לו, קטן, ממילא אפשר היה לחנך אותו, תעשה ככה, אחרי תלך לגיהנום, כדאי לך לעשות ככה. וככה יחיו את הילדים שלנו, הילדים של הדור הקודם. וזה עבד. הנה, אתה רואה, עסקנו מעמד כל כך הרבה שנים של גלות ושל אינקוויזיציות וצרות, בזכות העמידה האיתנה שלנו על התורה הקטנה של דל אדמות של הלכה. אבל זה הספיק. אבל דור כזה בעל שאיפות גדולות, אז אתה מדבר בסגנון גדול. זה לא יעזור לו הדיבור הקודם. כן? מי שנשאר עם זה, הוא אומר, טוב, ככה רבותיי אמרו, זה רבותיי עוד רבותיי, מה אנחנו ממציאים תורה חדשה? טוב, אז יישאר ככה. זה לא מתאים. אז מה, באמת להמציא תורה חדשה? לא תורה חדשה. זה תורה ענקית, שהייתה עד עכשיו נחלת הבודדים האלה שם, בתוך בתי גווי שלהם, ישבו, פיתחו אותה, ולא היה נחלת ההמונים. אי אפשר היה בכלל לתרגים אותה להמונים, כי לא הבינו אותה. ועכשיו יש לנו הזדמנות. זה לא תורה חדשה. כן? רק להכניס למרכז הזירה את התורה הפנימית של הארי וגוריו, של המהר"ל, של, 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 של גדולי הדורות, שבאמת הם פיתחו, של, של הרמח"ל, שהם פיתחו את הדברים שמסתתרים בעומקי החיים. ואותם לתרגם. כן? גם כשלומדים גמרא, צריכים בסגנון, בסגנון עכשווי. כן, לא בסגנון שעבר, אלא להכניס את הספרות ההלכתיות, גם הן מוטמעות בעולם של, של ערכים גדול, רחב. כן? אתה לומד שבת, אתה יכול ללמוד את השבת, רק מה מותר ואסור. ללמוד שבת מבחינת העולם הערכי שלה, שמסתתם אחרי השבת. מה זה מנוחה, מה זה עבודה, מה זה מלאכה. כן? לקשר את הכל, להביא אותם אל הגודל. לא על חשבון הכותל. אבל יחד עם הכל. טוב.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.